פרשת ויקל, הסוד המופלא של יום השבת.
יהודי אחד נקלע לקשיים כלכליים, הוא ניהל חנות בגדים ונקלע לקשיים. למרבה הצער הוא היה צריך למכור את כל החנות בהנחה של 60-70%, ולא זו בלבד, הוא גם הפעיל את חנותו לא עלינו בשבת. עובר שם הרב, רואה אותו מנהל את החנות בשבת, נכנס אליו וצועק, תגיד לי יהודי מה זה לעשות עסקים בשבת? היהודי מסתכל על הרב בתסכול ואומר, רבי תסתכל מסביב, זה נקרא לעשות עסקים? אני מוכר פה הכל בהפסד. לאחר חטא העגל, בני ישראל ביקשו סליחה מהקדוש ברוך הוא, ומשה רבינו עלה ל-80 יום לשמיים, פעמיים 40 יום, עד אשר ביום הכיפורים, ביום הקדוש, הוא זוכה לשמוע מהקדוש ברוך הוא שתי מילים, סלחתי כדבריך. הקדוש ברוך הוא מוחה לבני ישראל על חטא העגל, הוא בעצם פותח את הדרך ללכת לבנות את המשכן, לבנות את הבית לקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה. משה רבינו במוצאי יום הכיפורים יורד למטה, הוא מבשר לבני ישראל על הסליחה והמחילה, ולמחרת בבוקר הוא מקהיל אותם, זאת הפרשה שלנו, ויקהל משה, הוא מקהיל את כל בני ישראל על הקרקע, ואומר להם, הקדוש ברוך הוא סלח, וזה הזמן לבנות עבורו משכן פאר כאן בעולם הזה. אבל לפני שהוא מוסר את הציווי על המשכן, הוא מקדים הזהרה מאוד מאוד חשובה. הוא אומר להם כך, למרות שאנחנו מאוד מאוד רוצים לבנות את המשכן, אנחנו רוצים כבר להשיג את הכפרה על חטא העגל, בכל זאת, אנחנו נבנה רק 6.5 ימים בשבוע. יותר מדויק 5.5 ימים, סליחה. ואילו ביום השביעי, אנחנו לא נבנה. ביום שבת אנחנו ננוח, כי הקדוש ברוך הוא נח ביום השביעי. אז לזכר המנוחה של הקדוש ברוך הוא בתחילת מלאכת הבריאה ביום השביעי, גם אנחנו ננוח, למרות שאנחנו מאוד מאוד רוצים להזדרז ולבנות את המשכן כמה שיותר מהר. והעזרה הייתה כל כך נוקבת עד שהוא הקדים אותה לציווי על המשכן. השלושה פסוקים הראשונים של הפרשה הם הזהרה על מצוות שבת, על המנוחה בשבת, ורק אחר כך הוא עובר לתת את כל הפירוט על מצוות המשכן. מכאן חכמים למדו את למתת מלאכות שבת. למתת המלאכות האסורות בשבת, חכמים למדו אותם מהציווי על מלאכת המשכן. מכך שהקדוש ברוך הוא אמר שאסור לבנות את המשכן בשבת, זאת אומרת שמלאכות המשכן אסורות בשבת. אז הלכו חכמים ופרקו את המלאכות המרכזיות במשכן, מצאו שיש שם 39 מלאכות, ואילו הן אבות מלאכות שבת, המלאכות המרכזיות שהגמרא מעריכה בהן בפרק כלל גדול, בפרק 70 ממסכת שבת, שכולם נלמדו מהמשכן. פרשת השבוע הזאת היא הזדמנות נהדרת לדבר קצת על מצוות שבת, על נושא המנוחה בשבת. כי אם רגע נעצור ונחשוב, נשים לב שהנושא הזה של המנוחה בשבת הוא לחלוטין לא מובן. הוא מעיקרו לא מובן, ברמת הפשט. מה היה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. כן, אנחנו חוזרים אחורה לפרק א' בחומש בראשית, פרק א' של התורה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. במוצאי היום השישי, הקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכתו אשר עשה, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, פרש לנוח, שבת. ועקב השביתה של הקדוש ברוך הוא, לזכר מעשה בראשית, לזכר העובדה שהוא שבת, הוא מצווה את כולנו לשבות גם כן. השאלה הגדולה והפשוטה היא, למה הוא שבת? למה הוא נח? מה הפריע לו להמשיך לעבוד עוד יום? נקרא את מילות התורה, פעם ראשונה זה כתוב בעשרת הדיברות, וינח ביום השביעי. למה הוא היה צריך לנוח? הוא התעייף ממלאכת הבריאה? מלאכת הבריאה הייתה בסך הכל לומר 10 מאמרות. כך הגמרא והמשנה לומדים. 9 פעמים נאמר בפרק א' בחומש בראשית, ויומר אלוקים, ויומר אלוקים יהי אור, ויומר אלוקים יהי רקיע, ויומר תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע. כל יום הוא אמר פעם ופעמיים ויומר, וכל אמירה בראה משהו. האמירה של אלוקים בורט, הדיבור של אלוקים הוא לא חסר פועל, הוא בורא. אז הוא אמר 10 אמירות, כולל המאמר בראשית, וכל העולם הזה נברא. כל מאמר כלל תתי דיבורים, וכל העולם הזה נברא. נו, אז לומר 10 מאמרות, 10 מאמרות זה מעייף? למה הוא היה צריך לנוח? וינח ביום השביעי, זה לשון התורה בעשרת הדיברות, בפרשת יתרו, קראנו את זה לפני כמה שבועות. אבל למה הוא צריך, אז יפה, אתה אומר הוא סיים את הבריאה, אז לכן נהדר, אז לכן מה היה צריך להיות הלשון? הלשון בפרשת בראשית הוא מובן מאוד, העתקתי את זה וישבות מכל מלאכתו. אבל למה וינח? והשאלה העיקרית היא בפרשת כי תישא, מה שקראנו שבוע שעבר, העתקתי פה את הלשונות. ביום השביעי שבת וינפש, קראנו את זה בשבת שעברה. רש"י אומר מה זה וינפש? מלשון נופש. אלוקים, כמה שזה נשמע קשה, אבל זה מה שרש"י אומר, יצא לנופש בסוף מלאכת הבריאה, שמשיב נפשו ונשימתו בהרגיעו מתורך המלאכה. רגע, אנחנו נסביר. בואו נסכם את הדברים, סיכמתי את זה במובא אחד. בפרשת בראשית אתה צודק, הוא אמר רק מילה אחת, וישבות מכל מלאכתו אשר עשה, סיים, גמר, יצא להם שבת, למה לא? בעשרת הדיברות התורה כבר עולה, אז העולה רמה, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וינח. הוא לא רק שבת, הוא כבר נח. מה פירוש המילה נח? כאילו הוא היה זקוק למנוחה, כביכול, עוד רגע נדבר על זה. והתורה עולה עוד רמה בפרשת כי תישא, ביום השביעי שבת וינפש, ורש"י מפרש, כל לשון נופש הוא מלשון נפש, שמשיב נפשו ונשימתו בהרגיעו מתורך המלאכה. למה אדם יוצא לנופש? כדי להשיב את נפשו, כדי לחזור לעצמו. קודם הוא עבד קשה, עכשיו הוא רוצה להיות קצת עם עצמו. למה הקדוש ברוך הוא זקוק להיות עם עצמו אחרי 5.5 ימים של עבודה? זה לא היו ימים קשים כל כך. האמת היא שזו שאלה שהיא מעיקרה היא קשה. איך אנחנו מברכים כל בוקר? ברוך אתה נותן ליואף כוח. הוא נותן כוח לכל פועלי העולם, לכל העייפים. אז חס ושלום, חס וחלילה, כמו שאתה תמה, הוא זקוק למנוחה? שייך בכלל לומר לגביו לשון כזה? זה הרי נשמע כמו כפירה בעיקר. הנותן ליואף כוח זקוק לנופש?
אבל אנחנו...
ממשהו אחר.
אנחנו
זקוקים.
כן, בשבילנו.
יפה, השתיכם אמרתם את התשובות הנכונות, אתה אומר זה בשבילנו, והוא אומר למילה וינח יש שורש נוסף. אז נקרא את זה במובא השתיים. השאלה הזאת מכריחה את מפרשי הפשט, וגם את אלו שאינם מפרשי הפשט, להוציא את הפסוק מפשוטו. אין הדברים ככתבן, כמו שאתה אומר. לא, אפילו רש"י שנאמן לפשט ומפרש את התורה כמו שהיא מובנת לבין חמש למקרא, אומר כאן הפשט הוא לא נכון. לא ייתכן לומר על הקדוש ברוך הוא לשון נופש? הוא זקוק לנופש? הוא הנותן ליעף כוח זקוק למנוחה? אז רש"י אומר זה בכלל משהו אחר. רש"י אומר התורה רק כתבה לשון מנוחה כדי ללמד אותנו קל וחומר שאנחנו שכן מתעייפים זקוקים למנוחה. אם הוא שלא זקוק למנוחה בכל זאת יצא לחופש, אנחנו שזקוקים למנוחה, שעמלים כל כך קשה, עמלים כל כך קשה במשך השבוע, זקוקים לצאת לנופש. אומר רש"י, הכתיב לעצמו לשון מנוחה. זה לא באמת ויינח, חלילה, זה כפירה בעיקר לומר על הקדוש ברוך הוא לשון מנוחה, הנותן ליעף כוח. התורה דיברה בלשון בני אדם. אז רש"י, הפשטן הגדול, מוציא את הפסוק מדי פשוטו. מובא אחד, וינח ביום השביעי, הכתיב בעצמו מנוחה. כתב על עצמו לשון מנוחה, ללמד אמנו קל וחומר לאדם שמלאכתו בעמל ויגיע שיינח בשבת. זה רש"י שם בעשרת הדיברות על וינח ביום השביעי. הרמב״ם במורה נבוכים אומר רעיון אחר, שזה מה שאתה אמרת. המילה וינח פה היא משורש אחר. לוינח יש עוד אפשרות, הניח את הדברים על מקומם, השאיר אותם כפי שהם. בששת ימי השבוע הקדוש ברוך הוא חידש חידושים, כל יום הוא יצר משהו חדש. ביום הראשון יהי אור, ביום השני יהי רקיע, ביום השלישי תדשי הארץ דשא, ביום השישי הוא ברא את האדם, וכל יום הוא ברא משהו. ביום השביעי הדברים נשארו על מקומם, מה שהיה אתמול נשאר גם היום, ואין יותר חידושים. אז המילה וינח היא משורש אחר, נפלא, נקרא את זה בפנים, זה פירוש אחר, פירוש של המורה נבוכים. וינח ביום השביעי יהיה עניינו, אומר הרמב״ם, זה לא העניין הרגיל של וינח, זה פירוש אחר וחדש. יהיה עניינו הנחת והמשכת המציאות כפי שהיא, כי בכל יום מן השישה היו מתחדשים חידושים יוצאים מזה הטבע הנמצא במציאות בכללו. בכל יום הקדוש ברוך הוא יצר דברים חדשים, וביום השביעי נמשך העניין והונח כפי מה שהוא עתה. מה שהיה ביום השישי בערב זה מה שהיה עד יום ראשון בבוקר. לא היה חידושי, באותו מקום שהשארת את האוטו ביום שישי לקראת שבת, שם הוא יד מוצאי שבת, הוא לא יזוז ממקומו. וזה מה שקרה עם כל הבריאה. הקדוש ברוך הוא הניח את המציאות כפי שהיא. אז אם כן, יש לנו שני תירוצים ברמת הפשט. או שהוויה אנחנו בשבילנו, וזה רק התורה דיברה בלשון בני אדם, או שהוויה אנחנו, צריך לקרוא אותו אחרת, הניח את הדברים, הניח את הבריאה, הניח את המציאות כפי שהיא. אז זה שני תירוצים, שני הסברים שמוציאים את הפסוק מדי פשוטו.
יש אולי הסברה נוספת. קודם כל, הקדוש ברוך הוא מקיים מצוות בעצמו.
זה בעצם הרעיון של ללמוד עמנו כל וחומר. זה בעצם אותו רעיון. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מלמד מקיים מצוות בעצמו. זה אותו רעיון שמה שרשי אומר.
השבת היא בסיס לבניית העולם. זה כאילו, זה לא רק מצווה, אלא ככה העולם בנוי, שבשבת העולם שלו.
אז אני רוצה את הנקודה הזאת, אתה כבר אומר רעיון חסידי, רעיון עמוק, רעיון פילוסופי, עליו אנחנו רוצים לדבר באמת. אבל כרגיל מתחילים מהפשט, פנימיות התורה היא אחרי נגלת התורה. ובכל זאת, היות ששני הפירושים האלו מוציאים את הפסוק מדי פשוטו, אז אם יש לנו אפשרות ללמוד וינח כפשוטו, שהקדוש ברוך הוא אכן נח, אכן יצא לנופש, אם נצליח להסביר את הדברים, זה עדיף. לכן אנחנו נדבר היום על הפירוש החסידי, הפירוש הפילוסופי, הקבלי, למושג המנוחה של הקדוש ברוך הוא בשבת, ופתאום נבין את כל סודה של השבת. אנחנו יודעים שבספרי הקבלה מלאים בסודה של השבת, שבת המלכה, אחד עודי לקראת קלה, הקבלה מעשירה ומפליאה את יום השבת. והכל מתחיל מהרעיון הזה של המנוחה. אנחנו נתחיל מכאן.
אני מסתייגות לגבי הפירוש הקודם שאמרת, היה ביום השביעי, שזה נכון, יום שישי הוא עצר, ויום ראשון...
הפירוש של המורה לבוכים, כן.
אבל המלכה נאמה. זה לא שהתכוונתי ליום ראשון בשביל להמשיך את
ה... לא, התכוונתי לומר את זה. התכוונתי לומר שהוא השאיר את הדברים. כן, לא התכוונתי. התכוונתי לומר שהוא השאיר את הדברים כפי שהם. לא התכוונתי לומר שהוא יצר אחר כך עוד משהו.
לא, לא, לא שלא.
בוא נשאר עם המילים של הרמב״ם. הניח? לא עשה חידושים. לא, התכוונתי לזה. הניח, השאיר את המציאות, הונח כפי מה שהוא עתה. זהו. אוקיי. לא התכוונתי. בשביל להבין את הרעיון הזה, נתחיל מהמילים האחרונות שהקדוש ברוך הוא אמר בסיום מלאכת הבריאה. המילים האחרונות של פרק א' בחומש בראשית, לפני ויחולו השמיים והארץ וכל צבא. הוא אמר, נאמר בתורה ככה, וירא את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אלוקים משלים את מלאכת הבריאה, הוא רואה שאת כל מה שנוצר, והנה טוב מאוד, והוא מתענג מזה. הוא נהנה ממעשה ידיו, ואז הוא יוצא למנוחה. וזו משמעות חדשה במושג המנוחה. לא מנוחה בגלל עייפות. מנוחה בשביל להתחבר למה שאתה עושה. בשביל ליהנות ממה שאתה עושה. בשביל לחדש את הקשר הפנימי שלך אל העשייה. חיים של אומן, של יוצר, של כל אדם, מורכבים משני שלבים. השלב של היצירה, של העשייה, שבו הצייר רוכן על כאן הציור ומצייר עוד קו ועוד קו בצבע כזה ובצבע אחר, ואחר כך מגיע השלב של המנוחה. הוא מתיישב על הכיסא ממול הציור, עוצם את העיניים ונהנה מעצמו. הוא שב לעצמו. הוא מעביר בדמיון את כל המאמץ, את כל הרגעים שהוא השקיע בציור הזה, והוא שואב הנאה ממעשה ידיו. הוא מתחבר לציור באופן פנימי. אנחנו מכירים את זה. אנחנו עושים דברים כל השבוע ולפעמים לא נמצאים בהם. אנחנו בכלל רוצים להיות במקום אחר. הראש נמצא במקום אחר, הלב נמצא במקום אחר. ואז מגיע השלב של המנוחה, שאתה מסכם לעצמך את ההישגים שהגעת אליהם. זה בדרך כלל קורה בסיום המלאכה, כשסיימת פרויקט, ואתה חושב על מה שעשית ואתה מתחבר למה שעשית. אתה נהנה מזה. אתה מכניס את עצמך, אתה יוצר קשר פנימי ועצמי בין היצירה לבינך. וזה דבר חדש. המנוחה הזאת מחדשת את הקשר הפנימי שלך, גורמת לך להתענג. בדרך כלל בשעת העבודה אדם לא נהנה ממעשה ידיו. בשעת העבודה אדם מתרכז בידיים, ברגליים, בפה, במחשבה. העונג קבוי, כי אתה מרוכז. מתי אתה יכול להתחיל ליהנות? כשאתה נח. כשאתה שב לעצמך, מוסבר בחסידות שהתענוג נמצא בעצמיות הנפש, כשאתה נמצא רגע עם עצמך, אז התחושות עונג ממלאות אותך ומציפות אותך, ופתאום אתה מתחבר, פתאום אתה אומר, אני אוהב את מה שאני עושה. כל השבוע אתה מקלל את יומך. ופתאום, ביום האחרון, שהפרויקט מושלם, אתה אומר, ריבונו של עולם, אני אוהב את מה שאני עושה. זה רגע של התגלות העצם. זה לא בא ביחד עם המלאכה. סיפור, מעשייה חסידית מאוד יפה. לאדמור הזקן היה נכד, הרבי הצמח צדק, שאחר כך הפך להיות הרבי השלישי לבית חב"ד. אמו של הצמח צדק נפטרה בעודו בן שנתיים, טרגדיה למען עם ישראל, סיפור בפני עצמו. והתינוק הקטן שכזה גדל אצל אדמור הזקן בבית. אדמור הזקן היה אבא שלו, חינך אותו, גידל אותו, הכניס אותו לבית הספר, דאג לכל מחסורו. פעם אדמור הזקן מרים אותו על הידיים, את הפעוט הזה, ואומר לו, איפה סבא? הוא ניסה ככה להקנית את הילד. איפה סבא? אז הילד מצביע, תופס בזקן של אדמור הזקן ואומר, הנה סבא. אז אדמור הזקן אומר לו, זה לא סבא, זה הזקן של סבא. אז הילד מצביע על יד ימין ואומר, הנה סבא. אז אדמור הזקן אומר, זה היד ימין של סבא. והיד שמאל, זה לא סבא. נו, הילד נבוך, ירד מהרגליים ורץ לשחק. פתאום הוא נפל, קיבל מכה והתחיל לפקוד. אדמור הזקן כמובן קם מהספרים ורץ להרים אותו. וחיבק אותו באהבה. והילד אומר, הנה סבא. זה סבא, הרגע הזה שבו הסבא דאג לילד והרים אותו בדאגה מהרצפה, הרגע שבו התגלה העצם, שהתגלה הכוחות הפנימיים שלך, זה סבא. וזה חיינו, במשך ימי המעשה, במשך ימי השבוע, אנחנו עובדים ומתאמצים, אבל הידיים והרגליים עובדות. לאו דווקא שהלב נמצא בתוך העשייה. והמנוחה מאפשרת לנו להתחבר אל העשייה. להבדיל, או שאדמור הזה כן אומר בטניה, כשהוא מביא משל מגשמיות לרוחניות, הוא אומר ככה ממש דרך משל. אז ככה ממש דרך משל זה גם בעניין הבורא בששת ימי השבוע. רק שנייה, הנה, אני עכשיו חוזר, אני עכשיו רק שנייה, אני רוצה רגע לדבר על הקדוש ברוך הוא שנייה ונחזור לזה. במשך ימי השבוע, מה רבו מעשה חשם? הקדוש ברוך הוא עושה את העולם, אם מדבר בשפת הקבלה, הוא יורד בסדר השתלשלות למדרגות נמוכות, לעולם העשייה, ומהווה ומקיים את העולם בכל רגע. אחר כך, אחרי 5.5 ימים של יצירה, שהיא באמת לא הייתה קשה במיוחד, הקדוש ברוך הוא שבת וינפש. בלשונו של רש"י, כביכול הוא יוצא לנופש. מה הכוונה? הוא מתחבר באופן פנימי, הוא חושב על מה שהוא עשה. הוא מתענג ממלאכת הבריאה. וירא את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. הוא נהנה ממה שהוא יצר בכל השבוע. וזה הרעיון של יום השבת. זה היום שבו הקדוש ברוך הוא חושב על הבריאה. זה היום שבו הקדוש ברוך הוא נהנה מהבריאה. זה היום שבו הבריאה צפה ועולה לעצמותו של הקדוש ברוך הוא. בכל השבוע הוא רק עושה אותה, הוא רק מקיים אותה, הוא רק מבחינת עולם המעשה ברמות נמוכות שלו. וביום השבת הוא מתענג ממעשה ידיו, ולכן זה מתבטא מיד ברמה הרוחנית של העולם. ביום שישי לקראת ערב אנחנו יוצאים החוצה, הולכים לבית הכנסת לתפילת מנחה, ורוח חדשה נושבת ברחוב. בין אדם ששומר שבת, בין חליל אדם שלא שומר שבת לעת עתה, כולם יודעו שיש אוויר אחר ביום שישי בערב. זה לילה אחר, זה לא הלילה, זה לא הערב של כל השבוע. המקובלים בצפת, האריז"ל, היה יוצא עם התלמידים לקבל, היה יוצא אל השדות לקבל את שבת המלכה, לקבל את הרוח, את האוויר של שבת. מה זה האוויר של שבת? מה זה הקדושה שאנחנו חשים בשבת? מהי ההתעלות שאנחנו חשים בשבת? זה התענוג האלוקי מהבריאה, זה ההנאה האלוקית מהבריאה, זה הרגע הזה שבו אלוקים נח וחושב על מעשה ידיו ומאיר את עצמותו, אומר כל שבוע מחדש, והנה טוב מאוד. הוא מאיר את עצמותו בתוך העולם הזה. וזה מאיר מחדש, זה מרים לגבעים חדשים את כל הבריאה. זה מאיר ברמות רוחניות, רמות של עונג אלוקי, שלא קיימות כל השבוע. סופר על הבעל שם טוב, שהוא גם כן, מפעם לפעם, היה יוצא אל השדות בערב שבת, להתפלל מנחה שם, לומר את הפתח אליהו. וכשהוא יוצא אל השדה, אז העיזים שרואים שם מתקבצים סביבו, רואים יהודים מתפלל ככה בכזאת התלהבות, אז העיזים התקבצו סביבו. ופעם הבעל שם טוב התפלל בכזאת חיות, בכזאת התלהבות, עד שהעיזים נעמדו על שתי הרגליים האחוריות שלהם. הם חשו את הקדושה של שבת, הם חשו את ההתלהבות של שבת, הם חשו את הרוח האלוקית שמאירה ביום הזה, את ההנאה האלוקית ממעשה ידיו, ממעשה הבריאה. ובעצם זה כבר מסופר במדרש. המדרש שלו מספר את הסיפור המיתולוגי על אותו חסיד שהייתה לו פרה חורשת, שהוא היה חורש איתה את האדמה. ופעם החסיד הזה נקלע לקשיים, והוא החליט למכור את הפרה לגוי. הוא מוכר את הפרה לנוכרי, הנוכרי עובד איתה 6 ימים, הפרה באמת מסורה ועושה את העבודה כראוי. ביום השביעי הנוכרי קם בבוקר, רוצה לרתום את הפרה למחרשה, והיא לא זזה, היא רובצת על המקום ולא קמה. הוא מכה אותה, מרביץ לה, והיא לא קמה. אז הוא רץ אל היהודי ואומר לו, מכרת לי פרה עצלנית, היא עובדת רק 6 ימים בשבוע. מה זה ביום השביעי לוקחת חופש? היהודי הבין מה קרה, כך מספר המדרש. הוא רץ אל הפרה ולחש לה באוזן, כל הזמן היית שייכת לי. עכשיו את כבר שייכת לנוכרי, את לא חייבת לנוח. התורה אומרת למען ינוח שורך, רק אם השור הוא של היהודי. עכשיו השור כבר לא שייך לך, השור כבר לא שייך לי, הוא כבר שייך לנוכרי, את יכולה ללכת לעבוד. אז הפרה קמה ועבדה. זה פרה של חסיד עם נשמה חסידית, ככה מדרש קורא לו, חסיד אחד, כנראה אדם שמדקדק במצוות, מהדר במצוות, אז הלשון הוא הרי מידת חסידות. אז היא חשה את קדושת יום השבת. גם הפרה חשה את הרעיון הזה של קדושת, את ההפלאה, את העונג האלוקי מיום השבת. בכל זאת זה רעיון חסידי שלשמע נשגב לומר על הקדוש ברוך הוא לשון מנוחה, לשון גילוי, לשון עונג, אבל האמת היא שאפשר למצוא רעיון קרוב לזה ממש בגמרא. יש בגמרא שאלה מאוד יפה, שאלה שבעצם כל אחד אמור לחשוב עליה בכל ליל שבת בנוסח הקידוש. אנחנו יודעים שאלוקים סיים את מלאכת הבריאה ביום שישי אחרי הצהריים, או ביום שישי לקראת ערב, כחוט השערה, ברגע כניסת השבת הוא בדיוק סיים. אבל יש עם זה בעיה קשה, יש את זה סתירה מאוד חמורה. בפרשת ויחולו כתוב, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. אז אלוקים עבד שבת. אלוקים עבד, ביחל אלוקים ביום השביעי, עבד רבע יום, שליש יום, חצי יום, אבל ביום השביעי הוא סיים, לא ביום השישי. זה כבר לא החוט השערה של יום שישי. ביחל אלוקים ביום השביעי, זאת אומרת שביום שישי עצמו הוא עבד. וזו שאלה חמורה מאוד. עד כדי כך, שכאשר תרגמו את התורה לתלמי המלך, הרי תלמי מלך מצרים ביקש שיתרגמו לו את התורה ליוונית, חכמים נאלצו לשנות את הפסוק הזה, שלא תהיה לו שאלות. הם כתבו, ויחל אלוקים ביום השישי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי. הם שינו את הפסוק בתורה. הרי אנחנו יודעים שהגמרא מספרת, הגמרא במסכת מגילה, שהם שינו, נדמה לי 13 או 14 דברים, יש כל מיני שאלות מרכזיות בפשט התורה, שהם חששו מאוד שתלמי יעלה אותם.
וכולם שינו את הדבר.
כן, למשל כתוב בראשית ברא אלוקים. תלמי עשוי לחשוב שבראשית ברא את אלוקים, שכאילו בראשית זה איזה אל קדמון, שהוא ברא את אלוקים, איזה כוח שקודם, איך הילדים תמיד שואלים, אבל מי ברא את אלוקים? כן? אז הנה פה תהיה התשובה, בראשית ברא את אלוקים. ולכן היו שם עוד כל מיני שאלות, והקדוש ברוך הוא עשה נס ברוח הקודש, ש70 חכמים ב70 חדרים שונים שינו כולם את אותם דברים. ואחד הדברים שהם כתבו שם, אלוקים ברא בראשית את השמיים ואת הארץ, אלוקים ברא בהתחלה את השמיים ואת הארץ. כך הם שינו כמה וכמה דברים, ואחד הדברים שהם שינו זה הוישבות ביום השביעי. כי זו שאלה קשה, מה פתאום אלוקים שבת ביום השביעי? אלוקים היה צריך לשבות ביום השישי. מה הוא נכנס ליום השביעי עם עבודה? מה באמת התשובה? אנחנו הרי לא תלמי המלך, מותר לנו לדעת את האמת. אז מה באמת העניין? למה התורה כותבת כך? אז יש בגמרא ובמדרש הרבה תירוצים. אחד התירוצים היפים, רבנן, בהגמרה מביאה את זה, שזה גם מובא במדרש רבה, שהגמרה אומרת משל, משל למלך שהייתה לו טבעת, טבעת יפה, אבל היה חסר בטבעת דבר אחד, חותם, הטבעת שמו של המלך על הטבעת, הייתה חסרה. בא המלך והחתים את שמו, התקין את שמו על הטבעת. אומר המדרש, ככה זה שבת. במשך ימי השבוע הקדוש ברוך הוא ברא טבעת. העולם הזה הוא עגול כמו טבעת, טבעת מלשון טבע, הוא ברא את כל הטבע. מה העולם היה חסר? את החותם, את שמו של היוצר, את שמו של הקדוש ברוך הוא. כי כאשר אלוקים ברא את העולם רק עם העשייה שלו, רק עם הדיבור שלו, אז הוא היה מאחורה, אותו לא ראו. אנחנו מכירים את זה, אנחנו מסתובבים במשך ימי השבוע ולא רואים את הקדוש ברוך הוא. העולם הוא חסר. ביום השבת ואלוקים גילה את עצמו. הוא גילה את שמו. זה המדרש, אלוקים הכתים את שמו. זה היום שבו כולם, אפילו עם הארץ, לא משקר בשבת. כך כתוב בירושלמי. התלמוד ירושלמי אומר שבשבת, אם אתה מתארח אצל עם הארץ, ורואה ארגז תפוזים בצד, ואתה שואל אותו, איסרו את התפוזים האלה? והוא עונה לך כן, אתה יכול להאמין לו. כי אפילו עם הארץ אינו משקר בשבת. הקדושה של שבת מציפה כל אחד. מאירה כל אחד. היא מאירה את הבהמה של הנוכרי, היא מאירה להבדיל עם הארץ, היא מאירה אצל כולם. זה הרעיון של שבת, הגילוי האלוקי. רק המדרש לא מסביר את דבריו, אבל לפי הרעיון החסידי אנחנו מבינים מה הכוונה. אלוקים מתענג ביום הזה. וכשאתה מתענג, האור שלך מציף את כל החדר. החיוך שלך, הנאה העצמית שלך, מציפה כל מקום. וזה והנה טוב מאוד. כשאלוקים אומר והנה טוב מאוד, העצמות שלו, ההנאה שלו, המחשבה שלו, מתגלית בכל פינה, מתגלית בכל מקום בעולמות. אם נחזור רגע למשל של הצייר, אתה ביקשת לדבר על האדם, הרגע הכי מאושר בחיים של הצייר, הרגע שהוא הכי מתחבר אל היצירה, הכי מתחבר אל הציור, זה הרגע שבו הוא רוכן על כאן הציור, אל הפינה התחתית הימנית, ומשרבט את השם שלו. ורושם פיקאסו. זה הרגע שבו הוא מתחבר אל הציור. זה הרגע שכל העמל והעזר של כל השבוע וכל השנים שהוא השקיע, הכל נמוג והוא מחייך חיוך גדול והציור מקבל צבעים חדשים. זה יום השבת. להבדיל אלף אלפי הבדלות, היום שבו הקדוש ברוך הוא נח ונהנה ממעשה ידיו והאיר את העולם בעצמותו ואמר כביכול והנה טוב מאוד, אני אוהב את העולם הזה, חשב על העולם הזה, וכך זה קורה בכל שבת מחדש. הוא חושב על העולם, הוא נהנה ממנו, והאור האלוקי מציף ומאיר בכל שבוע מחדש את כל העולמות. וזה סודה של השבת, זה סוד הקדושה, זה סוד ההנאה, זה סוד העונג. הכל הרעיון הזה, ההנאה של הקדוש ברוך הוא מהעולם שהוא ברא. אני רוצה לקרוא את זה רק בלשון של החסידות, בלשון של הליקוטי תורה, במובא השלוש. בעשרה מאמרות נברא העולם בששת ימי בראשית. ונשפלה החוכמה העליונה והמידות להתלבש בבחינת הדיבור לומר יהי אור. במשך ימי השבוע הקדוש ברוך הוא כביכול השפיל את עצמו לרמת המעשה, על דרך משל אדם הכותב ומצייר. ובשבת כתוב ויהי נפש, שגמר המלאכה והתעלו החוכמה והמידות לבחינה שלמעלה מחוכמה, והוא בחינת רצון ותענוג העליון. בשבת הקדוש ברוך הוא כביכול שב לעצמו, כל העשייה שווה אליו, והוא נהנה והתענג במעשה ידיו. כמו שבשעת המלאכה אין מתגלה עדיין התענוג, רק שנגמר. אנחנו מכירים את זה. במשך ימי השבוע אדם לא נהנה ממעשה ידיו, להפך, אתה לחוץ, להספיק עוד יום ועוד יום, ואתה אומר, איפה אני אוכל לחטוף קצת שעת שינה? אבל כשאתה יוצא לחופש, בסוף השנה, ואתה חושב מה הספקת השנה, ומה עשית השנה, ומה יצרת, אתה פתאום נהנה ממעשי ידיך. ואתה מתחבר לכל מה שעשית באור חדש. ולכן המשך גילוי בחינת רצון העליון בנפש האדם, לכן כל אדם חש התעוררות רוחנית בשבת, שהוא גילוי אהבה רבה של למעלה משכל. פה אדמור הזקן מוסיף עוד שורה אחת, אני רק רוצה לומר אותה, אבל פס, סליחה דוד. בנוסח הקידוש אנחנו אומרים שתי מילים. אשר קידישנו במצוותיו ורצה בנו. בכל ברכת המצוות שאנחנו אומרים תמיד אשר קידשנו במצוותיו, לא אומרים אף פעם ורצה בנו. לא מזכירים שהוא רצה אותנו. אשר קידשנו במצוותיו, קופים הנאמר כגיגית. רק בנוסח הקידוש, בשבת, ביום טוב, אנחנו פתאום אומרים אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו. פתאום אנחנו נזכרים שאלוקים רוצה בנו. ואיפה היית אתמול? למה אתמול הוא לא רצה בנו? כי זה סודה של השבת. זה סודם של הימים הטובים. היום מתגלה הרצון האלוקי בבריאה. היום מתגלה העונג האלוקי בבריאה. במשך ימי השבוע הוא רק מהווה את העולם, הוא רק עושה אותו, הוא רק מקיים אותו, אבל הוא לא נהנה מהעולם. רק ביום שישי, בכל שבוע מחדש, הוא אומר והנה טוב מאוד, ואז הוא יוצא למנוחה, ואז נפשו שווה אליו, ואז הוא מתחבר מחדש לכל מה שהוא עושה לעולם הזה. וזהו שאנו אומרים בקידוש בשבת ורצה בנו, על שם התגלות רצון העליון בנו ממש. בכל שבת אנחנו מציינים מחדש את העובדה שאלוקים רוצה בנו, כי ביום הזה הוא באמת נהנה מאיתנו, ביום הזה הוא באמת נהנה ממלאכת הבריאה, מכל מה שהוא יצר. אוקיי, כן, בבקשה.
אמרת שזו כפירה, שאלוקים צריך
לצאת לנו,
זאת אומרת שזו כפירה שבה יחסים אותו, אבל אם זה נכון, אם זה כפירה, אתה גם כל הגרש שלך פרדו איזשהו נהנה, אז גם אם אתה כאילו מייחס לו את משהו בעולם שהוא נראה, מה שהוא נהנה? מה, יש כזו תכונה בכלל הוא נהנה?
שני דברים. לא, לא, יש הבדל, זה ההבדל, זה ההבדל. החיסרון הוא לא בלייחס לאלוקים תכונות של בן אדם. כל הזוהר מלא בזה שחסד זרוע ימין, אנחנו אומרים את זה בפתח אליהו, הספרדים אומרים את זה כל יום. חסד זרוע ימין, גבורה זרוע שמאל, כל הזוהר מלא בדימויים. וכתוב, נו, שאדם מהגוף, דרך הגוף אדם לומד על הקדוש ברוך הוא. הכפירה זה לייחס לקדוש ברוך הוא חיסרון. זה ההבדל. לומר שהוא זקוק למנוחה, עייפות, זה חיסרון. אבל לומר שהוא נהנה, זה לא חיסרון. כי כל הדימויים של הקבלה הם כולם לקוחים מגוף האדם. נפשי חזה לא קם, מעצמי אני יכול לדעת מה קורה למעלה. מה? על דרך המשל. ובעיקר מה שאני רוצה לומר לך זה שהתורה אומרת, מאיפה הכל מתחיל, והנה טוב מאוד. רק ביום השישי הוא אמר את זה. ביום הראשון הוא אמר יהי רקיע, ביום הראשון הוא אמר יהי אור, ביום השני הוא אמר יהי רקיע, ביום השלישי הוא אמר תוצאי הארץ דשא. אבל הוא לא אמר והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. כמונו. יום ראשון היום, יום שני היום. לומר שאנחנו שמחים בבוקר החדש שהגיע, לאו דווקא. ביום שיוצאים למנוחה, אז אפשר ליהנות. אז פתאום אתה משחזר את מה שאתה עושה ואתה מתחבר למה שעשית, וככה תורה ממש מסדרת את הדברים. רק ביום השישי לפנות ערב המילים האחרונות שלו היו והנה טוב מאוד. הוא לא אמר את זה קודם, אז הוא הגיע להנאה, אז הוא הגיע לעוני. סליחה, מה ששאלת זה כבר מובן לך?
לא, לא.
אוקיי,
למעשה הבנו,
כן, כן,
את ההתענות ואת המנוחה ואת מה הקדוש ברוך הוא מקבל מהיצירה הזו של האדם.
כן.
אני שואל, איפה האדם פה מקבל את זה?
נהדר.
אותה מילה, כי הוא עושה את דברים גשמיים או דברים.
בשבת?
לא בשבת.
במשך ימי החול?
בימי החול. איך זה מתהפך אצלו במשהו רוחני?
בשבת או בימי החול?
בשבת.
טוב, על זה אנחנו, זה בדיוק החלק שעשיתי לדבר על עכשיו. עכשיו לדבר, עד עכשיו דיברנו על השבת של הקדוש ברוך הוא, אז של הבורא, בואו נדבר על השבת של הנברא, בואו ננסה להבין איפה זה אצלם. יש סיפור מאוד מעניין בגמרא, כולם מכירים את הסיפור הזה. אנטונינוס, מלך רומי, היה חבר טוב של רבי יהודה הנשיא. יש אומרים שהם היו אפילו תאומים, שהם נולדו באותו יום, הם עשו את החיים ביחד. כשרבי היה קטן מאוד, בין כמה ימים, אמא שלו החליפה אותו באנטונינוס, כי הרי מלו אותו, ומלך רומא ביקש לראות למה מלו אותו, אז החליפו אותו עם אנטונינוס הקטן להראות שהוא לא נימול. החיים שלהם שזורים זה בזה, והם היו חברים טובים מאוד. רבי היה מזמין אותו לארוחות שבת ולסעודות, ומתי יהודי מזמין אורחים? לשבת. אז אנטונינוס היה מבקר אצל רבי בשבת. שבת אחת רבי מגיש לו דגים או מרק, מה שזה לא יהיה, והאוכל מוגש קר. רבי כנראה החמיר בהלכות שהייה והתמנה ולא חימם בשבת, אז הגיש לו צלחת מרק קרה. בסוף הארוחה אנטונינוס אומר, רבי היה מאוד טעים, הייתי רוצה לבוא עוד פעם. נו, אז רבי מזמין אותו שוב ביום שלישי, מזמין אותו ביום שלישי ומגיש לו מרק מעביל, פותח. אנטונינוס אוכל כף אחרי כף ואומר, רבי סליחה שאני אומר, זה לא מקובל לומר, אבל האוכל של שבת היה יותר טעים. האוכל הקר הוא היה יותר טעים. אומר לו רבי, כן, בשבת היה תבלין מיוחד שלא שמתי אותו היום. אז אנטונינוס כועס מאוד, אומר, למה לא שמת? חסר לך את התבלין הזה? אני אביא אותו מיוצר המלך, וכי יוצר המלך חסר משהו? אומר רבי, לתבלין הזה קוראים שבת. יש לך שבת? יש לך בבית הגנזים את התבלין הזה שנקרא שבת? כך רבי מספר. סיפור יפה מאוד. כולנו מתחברים אליו ומסכימים איתו שהאוכל של שבת הוא טעים באופן מיוחד. אבל מה באמת העניין בזה? מה באמת ההסבר בסיפור הזה שהאוכל של שבת הוא יותר טעים? וזה בדיוק הרעיון, אתה חיפשת ביטוי גשמי לזה. בשבת האוכל יותר טהור. בשבת האוכל יותר זך. בשבת מורגש באוכל הניצוץ האלוקי שבו. כוח הבורא שבו. בכל השבוע כוח הבורא נסתר. כמו שאמרנו, כשאדם עסוק בעשייה, נפשו נעלמת, התענוג שלו נעלם, הוא רק כועס ועצבני ולחוץ ורוצה לעשות ולעשות ולעשות. כשהוא נח, פתאום אתה רואה אותו, או רואים אותך, אתה מחייך, יודעים שאתה כאן. וכך זה גם בכל הבריאה. בשבת הכוח האלוקי מאיר במאכלים, מאיר באדם, והם רק טוב, אין בהם רע. וכנראה שזה משפיע גם בגשמיות, הם פשוט טעימים יותר, כי האכילה היא קלה יותר. אין מלחמה שנפש הבהמית רוצה לאכול בתור בהמיות, ונפש האלוקית רוצה לקדש את המאכל. האכילה היא כולה קודש, היא כולה לשם שמיים. כל יהודי שמתיישב לסעודת שבת, מתכוון לשם קדושת שבת. מתכוון לעשות את זה לכבוד המצווה של עונג שבת, לכבד את השבת, לכבד את הקדוש ברוך הוא, לכבד את היום השביעי. זו אכילה של קודש. זו אכילה שיש בה רק תואר. הרב עצמך צדק מספר, הזכרנו אותו קודם, שבימים האחרונים לחייו של אדמור הזקן, ממש אדמור הזקן נפטר במוצאי שבת חב דלת בטבת, הם ברחו מנפוליון, זו הייתה מלחמת רוסיה וצרפת, ובימים האחרונים אדמור הזקן אמר לעצמך צדק, אתה יודע, האכילה של שבת היא שונה מכל השבוע. כל השבוע זה אכילה לשם ברור המאכל, להעלות אותו לקדושה, לקדש אותו, ובשבת צדיק אוכל לסוב הנפשו. אפשר לאכול לשם ענה, כדי ליהנות מהמאכל. התפלא עצמך צדק על זה ואמר, מה, בשבת אין רע במאכלים? זה לא קליפת נוגה, זה לא מעורב טוב ורק כמו כל השבוע? אז הוא אמר לא. הוא אמר, בערב שבת הרע נשאר מעל העולם, והטוב יורד למטה, והעולם הוא רק טוב. העולם הוא רק קודש. אמרנו שאפילו עם הארץ לא משקר בשבת. הכוח האלוקי, הכוח הבורא, ניכר בכל מה שאנחנו עושים. אנחנו מרגישים את זה בעצמנו. אנחנו הולכים לבית הכנסת עם יותר חשק. אנחנו נשארים פתאום עוד קצת ללימוד כל השבוע, אין לנו את הפנאי הנפשי לעשות את זה. אנחנו נהנים יותר לשמוע דבר תורה, לא רק בגלל שיהיה זמן. אנחנו הולכים יותר ברוגע ברחוב, כי אנחנו חשים כי נפסקת מלחמת הנפשות, נפסק הקונפליקט הפנימי הזה. פתאום אנחנו מרגישים רוח, אנחנו מרגישים יותר גבוהים, אנחנו מרגישים את הקרבה לקדוש ברוך הוא. זה הכוח של שבת, זה סודה של השבת, זו המלכה, זה בואה של המלכה. בגלל שאלוקים מאיר את עצמו ביום השבת, והנה טוב מאוד, אז כל אחד מרגיש את זה בדברים הקטנים שלו, כל אחד בעניינים שלו. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, בדיוק כנראה בתקופה של הפרשה שלנו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ומבקש אני להתנה לישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, השבת היא בבחינת מתנה טובה, והיא גנוזה אצל הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה לתת לישראל את המתנה הזאת. מהי המתנה של שבת? אז הרבי מקשר את זה לרשי, אומר בשבוע שעבר בפרשת כתיסה, שבת שבתון, מנוחת מרגוע ולא מנוחת הרי. שבת מאפשרת לנו מנוחת מרגוע, וזה משהו אחר לגמרי. שבת מאפשרת לנו להירגע ממרוץ החיים, ובעיקר להירגע ממלחמת הנפשות, מהקונפליקט הזה בין הטוב לרע, בין להישאר בבית הכנסת לבין לרוץ לעבודה. שבת כולה קודש, שבת להשם, כמו שאמרנו. פתאום אתה מרגיש את הנפש האלוקית, אתה מרגיש את הרצון להתעלות, את הרצון להתברר, וזה מנוחת מרגוע. אנחנו מכירים את זה, לפעמים אדם משלם הרבה כסף, יוצא לחופשה באלפים וחוזר עצבני, הוא לא הצליח להירגע. ולפעמים יוצאים לחופשה בארץ זולה ליומיים ונרגעים. לפעמים אתה מצליח להשתחרר מהדברים שמטרידים אותך, מהקונפליקטים של החיים, לפעמים אתה לא מצליח להשתחרר. שבת, אומר רש"י, מאפשרת מנוחת מרגוע ולא רק מנוחת הרי, כי באמת מרגיעה את המאבק הפנימי, את המאבק התאומי שהאדם חי בתוכו, ומאירה את כוח הבורא, ומאירה את העליונים, ומאירה את הכוח הבורא שנמצא בתוך הנברא. אני רוצה רק לקרוא קטע אחד. הרבי הרייץ, הרבי הקודם, חמיב של הרבי, יש לו לשון ציורית ומיוחדת. כוח התיאור שלו, רוב הסיפורי חסידים שיש לנו היום, רובם נכתבו על ידו. והוא מתאר בתיאור נפלא, הרבי הרייץ, הרבי הקודם, והוא מתאר בתיאור נפלא איך נראית השבת החסידית, איך אמורה להיראות שבת של יהודי, איך הייתה אצל חסידים, יש עבודת התפילה, מעריכים בתפילה בשבת. נקרא במובא השש, תיאור נוקב מאוד. פעם היה בעל הבית חסידי במצב שונה לגמרי בשבת. הנחת רוח, השלווה הנפשית, לא מיירו. לפני התפילה שמעו מאמר חסידות, שמעו קדושה וברכו, התפללו כל אחד לפי ערכו, מיותר ומפחות, אבל לא מיירו לרוץ הביתה אל הקוגל. אכן מצווה לענג לשבת באכילה, שתייה, כסות נקייה, ואכן אוכלים לחם לבן, אבל לא זה העיקר, ובזה לא אמרו די. היו מונחים בדברים נעלים יותר, תיקון הדיבור והמחשבה, ולפעמים בכו בדמעות של איש. וזה היה הנחת רוח של שבת. היום השבת איננה חול, אבל איפה שמירת השבת? קידוש השבת. הרעיון הזה של להתעלות מעל החיים, להתעלות ליום אחד מעל היום יום, אומר הרבי, זה חסר היום. העניין הזה של להרגיש, אנחנו אומרים שבת קודש, לא רק שבת, לא רק שביתה, אלא גם קודש, אלא גם לשוב לעצמנו, גם לקדש את היום. מראה בזה דבר שצריך יותר להתחזק בו. אני רוצה לספר סיפור חסידי שהתפרסם לפני כמה שנים, אדמור הזקן, סיפור יפה. קצת קצת סיפור של הבעל שם טוב נשמע, אבל הוא, יש בו, הוא מאוד מיוחד. חסיד אחד היה הדרך שלו, שהוא פעם זה היה מאוד מקובל, בכל יום ראשון הוא היה יוצא עם סחורה ומוכר אותה בעיירות הקטנות. היה עוזב את הבית ביום ראשון בבוקר עם סק על הכתף, מסתובב בעיירות אצל הפריצים, מוכר את הסחורה, וביום שישי חוזר הביתה. כך בכל שבוע, הוא הקפיד תמיד לחזור הביתה ביום שישי, ומעולם לא נעדר מהבית בשבת. פעם אחת הוא נכנס לאדמור הזקן, והרבי שואל אותו על מעשיו, מה הוא עושה, איך הוא מעביר את השבוע, במה הוא עושה. אז הוא מספר לרבי, ביום ראשון אני עוזב את הבית, וביום שישי אני חוזר. אומר לו הרבי, מי היום שאתה עוזב את הבית, תיקח איתך תמיד שלוש חלות. כך הרבי אמר, הוא לא שאל שאלות, הרבי מצווה, הוא כמובן עשה כך. מאותו שבוע, ביום ראשון, כשאשתו הייתה מכינה לו את התיק לכל השבוע, הייתה מכניסה בשקית סגורה שלוש חלות, מכניסה לתחתית השק, והוא היה נוסע עם זה. כך כל שבוע, חודשים רבים. נוסע עם החלות, חוזר איתם יום ראשון. לא שומר את החלות שלמות, הרבי לא אמר לו לאכול אותם. וכך בכל שבוע מחדש, מחזיר את החלות ביום שישי, ביום ראשון לוקח חלות חדשות, ועושה את הסיבוב. יום שישי אחד, הוא מתכוון בשמונה בבוקר לצאת חזרה הביתה, אבל כמו בסיפורים, הוא טועה בדרך, מאבד את הכיוון, מסתבך בתוך אחת היערות האבותות שם ברוסיה הלבנה, ולא מצליח לחזור הביתה. אחר הצהריים מתחילה לשקוע שמש, והוא מבין שאין לו טעם לצאת מהיער, כי גם אם הוא יצא, הוא כבר לא יגיע הביתה. הוא צריך לחפש פה איזה פתרון למשך השבת. איפה הוא יעשה את השבת? הוא לא יכול להיות כאן באמצע היער, יש בעלי חיים מסתובבים. אז הוא מחפש קרן אור. מרחוק הוא רואה קרן אור מנצנצת, כבר כמעט שקע השמש. הוא רץ מהר לשם הביתה, לוקח איתו את השק עם החלות, את השקית עם השלוש חלות, נכנס לתוך הבית, גוי מגודל פותח את הדלת, בבקשה תיכנס. הוא נכנס פנימה, הוא מראה לו על חדר פינתי, זה החדר שלך. בפינה של החדר יושב כלב שחור, אדיר ממדים. והוא פוחד להיכנס, הגוי צוחק ואומר לו תיכנס. והוא רואה שהדלת סגורה על מנעול ובריח, הוא מבין שהוא נקלע למאורת שודדים. הכלב טורף את האורחים, ואחר כך הגוי בעל הבית פושט מהם את הבגדים, את התכשיטים, את הרכוש, ויש לו כנראה מקום שבו הוא מסתיר את זה. טוב, אין לו ברירה, הוא נכנס אל החדר, הוא מתחיל לפקוד, וכמובן מתוודא על כל חטאיו, ומתפלל, והכלב בינתיים יושב לידו. אז הוא מתחיל להתפלל מעריב של שבת, ואחר כך יש לו זמן, הכלב בינתיים לא טורף אותו, אז הוא מחליט לעשות קידוש. ואיזה קידוש, הוא בוכה, ובחיים הוא לא עשה כזה קידוש מהנשמה. שם את החלות על השולחן, הוא בוצע לעצמו חלה אחת לאכול, ואז הוא רואה שהכלב מתקרב ומקשקש בזנב. הוא מבין שהכלב רוצה מהחלה. אז הוא בוצע חצי חלה ונותן לכלב. כלב לוקח את החלה וחוזר למקום, אוכל אותה לתאבון. הלילה עבר, הכלב לא עשה לו כלום, הוא כמובן לא ישן. בבוקר הוא קם, מתפלל תפילת שחרית, ושוב, יש לו שתי חלות, הוא עושה קידוש, הכלב מתקרב, הוא נותן לכלב חצי חלה, והוא אוכל את החצי השני. סעודה שלישית, אולי הוא היה חסיד, אני כבר לא יודע מה זאת, לא אכלו סעודה שלישית, אולי הוא נותן לכלב את כל החלה, ויוצא את השבת, ובלילה מאוחר, הגוי נכנס עם עת חפירה וסק, והוא מבין שהגוי בא לפנות את העצמות שלו. כי הכלב היה אמור לטרוף אותו במשך השבת, והנה הוא עומד על שתי הרגליים, הגוי נדהם. הוא צועק לכלב ברוסית, תחסל אותו, תחסל אותו. אבל הכלב במקום להתנפל עליו, מתנפל על הגוי והורג אותו. אחר כך הכלב יוצא איתו החוצה עם היהודי הזה, ולוקח אותו לבור מאחורי הבית, ושם יש בור עם כל הרכוש שאותו בן אדם כנראה אסף מהאורחים שלו במשך הזמן. היהודי כמובן הדבר הראשון שהוא עושה, רץ משם לאדמור הזקן. איפה שאדמור הזקן ישב אז בליעדי, רץ אליו ואומר, בא לספר לרבי את הפלא הזה שקרה עם השלוש חלות שאדמור הזקן הציע לו. אדמור הזקן אומר לו כך, הכלב הזה זה היה גלגול של נשמה יהודית שבסך הכל הייתה די בסדר בעולם הזה, אבל לא שמרה שבת ולא עשתה קידוש בשבת. מעולם לא עשתה קידוש בשבת. והתיקון של הנשמה הזאת הייתה לשמוע פעם אחת קידוש. וכשאתה עשית שם ליד הכלב קידוש של שבת בכזה התלהבות ובכזה חיות ובכזה רוח של תשובה, השבת את רוחה של הנשמה הזאת למקומה. וכאות תודה על כך, אז הכלב לקח אותך להראות לך את האוצר מאחורה. זה היה התודה של אותה נשמה על התיקון ש... כן, על התיקון שהבאת על הנשמה הזאת.